עפרת עם איזה אנרגיה כזאת היום, אופר. 9. עשר.
כן, לא יודע.
אני, הפינה הובה עליי בפודקאסט, היא פינת גיא מעביר ביקורת על הספירה.
זה לא ביקורת, זה...
ביקורת טובה זה עדיין ביקורת.
זה נכון,
אוקיי. שלגיא יש דעות בנוגע לסנכון.
כן, אני אוהב דעות על הסנכון, בשביל זה אני משתתף בפודקאסט.
אני מסתבר, כן.
בשביל זה אנחנו מביאים את גיא, לא?
כן, כן.
טוב, תודה על הפרק, יאללה חברים, תהנו בהקלטה.
ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, פרק 285, אני דן זרמן ואיתי.
עופר שוורץ.
וגיא ביטון שקצת בשוק, נכון? בדרך כלל זרמן לא מתחיל בשלום וברוכים הבאים לגיימפוד.
בהתחלה, בפרקים המוקדמים היינו עושים את זה.
אוקיי.
ואז הפסקנו, ואני לא יודע, אולי זרמן כזה רגרסינג בגלל פופטרול, לא יודע.
זרמן, יש פה איזה ניסיון לשנות, לחזור לימים עבר, או שזה במקרה?
אני לא חושב, אני גם הרבה זמן לא הייתה לי מעידת לשון בפתיח, ועכשיו היה לי קצת, אני אנסה אבל לערוך את זה כדי להוציא את עצמי יותר טוב, אז נראה.
לא, לא.
אולי גם אני אערוך את זה למחוצה, לא יודע, אולי כמה אני רוצה...
ותשאיר את זה, את הקטע שבו אנחנו מדברים על זה, שאמרת שלום.
זה נכון, כמה שיותר, אני בא לדבר את המאזינים, זה המטרה שלי.
כי אגב, אם אתה מנסה להסתיר את זה, אז אני הולך בזמנים רנדומליים של הפרק, תוך כדי שיחה על משהו אחר, להזכיר את זה, כדי שלא תוכל לערוך את זה.
איך פשוט בזמנים אקראיים להגיד שלום. שמעתי ששלום היא מילה שימושית.
אוקיי, אז נראה לי שהדבר הגון לעשות זה לתת לאופר טיפה לדבר על המשחק המאפן הזה שלו, לפני שנגלוש לספיישל פוקמון.
תן לו. Let him have it. בינתיים אנחנו יכולים לשחק פוקמון.
הפרק הזה היה אמור להיות לחלוטין אופר נגד פוקימון, כי גם ארז היה אמור להיות פה לדבר על פוקימון, ואז זה היה כזה פרק ספשייל על פוקימון, שבו אני גם מדבר על דברים קצת אחרים.
כן, אבל הכוחות שלנו ספגו עבדה.
כן, אז עכשיו זה 1v2, כן, אז בוא נראה איך זה ילך.
אנחנו לכאורה עדיין ביתרון מספרי, אבל מצד שני אתה זה אופר, אז כאילו לא יודע. נראה, כן, כן, טוב, אז ספר לנו על הדבר הזה.
כן, אז הדבר הזה הוא Dying Light 2.
אולי, לא יודע.
שיצא בתזמון מצוין בדיוק קצת לפני הורייזן, אז הרבה אנשים לא משחקים בו כי אין להם זמן למשחק של 500 שעות, זה לא באמת משחק של 500 שעות, אבל זה משחק ארוך, ולהרבה אנשים אין זמן למשחק ארוך שבועיים לפני שיוצא משחק גדול חדש שכולם מחכים לו כבר כמה שנים. אבל לי יש זמן, אז... ואני מאוד אהבתי את Dying Light, ואהבתי at times את Dead Island, שרשמית Dying Light הוא לא המשך ל-Dead Island, אבל פרקטית הוא די כן, שלושתם פותחו על ידי אותו סטודיו, ושלושתם משחקי זומבים עם הרבה מאוד פוקוס על קרבות מלא, וממש רואים שהם משתפרים עם הזמן, הם עדיין לא לגמרי שם.
אבל Dying Light 3 יהיה אדיר.
אוקיי, אז
שמעתם את זה כאן לראשונה.
אני הולך להגיד לא מעט דברים רעים על המשחק הזה, אבל קודם כל אני צריך להתחיל לציין שהוא כאילו הוא כיפי, הוא משחק טוב. את הבסיס הוא עושה טוב, וזה מאוד לגמרי מספיק כדי להחזיק אותו, ואני כבר, בוא נראה, שיחקתי בו 20 שעות בערך, בדיוק הגעתי לכזה אזור הגדול השני, וכאילו פתחתי את כל המפה, ואני בהחלט נהנה ובהחלט הולך לשחק בו עוד הרבה כנראה. השלושה דברים הבסיסיים שהוא עושה טוב, וזה ממש הקור של המכניקה שלו, זה הפרקור, הקרבות מלא, והלוט. כל הלוטינג וקרפטינג וכל זה. ובוא נחזור קצת אחורה, Dead Island, למי שלא זוכר, עוד כתבתי עליו ביקורת,
כן,
בטקסט.
זה הייתה התקופה הזאת.
רצינית, שאפילו לקחו לאיזה, לא זוכר, פרסמו אותה באיזה אתר חדשות משהו, עם לינק לבלוג, כשעוד היו עושים דברים כאלה.
כן.
בכל מקרה, Dead Island היה משחק להרביץ לזומבים חביב, עם הרבה בעיות. הוא גם היה עולם פתוח, הוא לא ממש היה פרקור, הוא באיזשהו שלב התחיל להכניס יותר ויותר אקדחים ופחות ופחות מלא, וזה לא עבד בכלל, זה הרס אותו לחלוטין, וגם הוא היה מאוד ממוקד בקורפ וזה לא עבד. Dying Light הרחיב קצת את העולם הפתוח ואת הקרבות מלא, והרחיב מאוד את הפרקור, הוא יחסית מתמקד בפרקור, כל הקטע שלו זה לרוץ ככה על הגגות של העיר שם. עדיין היו בו אקדחים שלא עבדו ממש, הוא עדיין לא לגמרי ידע איך לשלב את כל המכניקות האלה טוב. אז ועכשיו אנחנו מגיעים לדיינג לייט 2. אז דיינג לייט 2, קודם כל בחירה אחת ממש טובה שהם עשו, אין אקדח אחד בכל המשחק. יש, מדברים על זה כבר בהתחלה, איזה דמות מזכירה שבעיר שנמצאים בה לפחות, אין, נגמרה להם את החמושת, כאילו באיזשהו שלב אחרי האפוקליפסת זומבים, פשוט נגמרה התחמושת, אין להם יותר מה לעשות עם אקדחים, אף אחד אין אקדח.
נפלא.
וזה מצוין. המשחק הוא לחלוטין מלא, לא לחלוטין מלא, יש גם כזה throw knives, ובאיזשהו שלב מקבלים קשת, אבל הוא כמעט לחלוטין מלא, וזה כיף, והקרבות האלה עדיין עובדים, והם מהרגע הראשון בדד איילנד, הם היו עשויים טוב וכיפים, כאילו, כלי נשק מרגישים כמו כלי נשק, זה ממש מרגיש כמו לתת מכות, ומרגישים את הכאילו זה כזה visceral, ואויבים מגיבים לזה טוב, והזומבים כאילו נחתכות להם רגליים, ומקבלים כאילו ממש מרגישים את המכות שהם חוטפים, גורם להרגיש קצת פסיכוטי כשאני מתאר את זה ככה, אבל זה באמת מרגיש כיף, והם עוד שיפרו את הקרבות, קרבות עם בני אדם הם יותר טובים עכשיו, הם מתמקדים יותר קצת בדוג'ינג ופרי וכאלה, והם הכניסו מכאן את הפרקור קצת לתוך הקרב בכמה דרכים, אז זה הקרבות. הדבר השני המרכזי זה כאמור הפרקור, זה עולם פתוח, לא קטן, ומעוצב מאוד טוב. יש המון גגות, בניינים בחצי הראשון של המשחק זה בניינים נמוכים כאלה, וממש עכשיו כאמור הגעתי לחלק השני שהוא כולו גורדי שחקים ומקבלים כזה גליידר, והבנתי שבאיזשהו שלב יש גם גרפלינג הוק, אז הרבה מאוד דברים לעשות.
את הגרפלינג הוק
אני בטוח שהם שיחקו בהיילו אינפינית וראו כמה גרפלינג הוק מוצלח, ו חזרו כמה שנים אחורה בזמן כדי להכניס את זה למשחק שלהם, כן. כי הילו אינפינית כמובן היה המשחק הראשון שעשה גרפלינג הוק.
כן.
אז ויש הרבה דברים שונים לטפס עליהם ולקפוץ מהם, וכל מיני דרכים להגיע ממקום למקום. ואיך שזה עובד, איך שזה עבד כבר בדיינג לייט 1, זה ש יש מחזור של יום ולילה במשחק, כשבמהלך היום יש יחסית מעט זומבים בחוץ, אז יחסית קל להתנייד ולעשות דברים, ואז בלילה כל הזומבים יוצאים החוצה, ויש זומבים מיוחדים שאם הם רואים אתכם, אז הם עושים כזה אזעקה, וכל הזומבים באזור מתחילים לרדוף אחריכם, ואתם צריכים ממש, זה ממש כזה GTA סטייל, יש לכם wanted level, וכל הזומבים מתחילים לרדוף אחריכם, עד שאתם מגיעים לאזור בטוח, והדרך הכי טובה להתחמק מהזומבים המיוחדים האלה, זה להישאר גבוה. אז זה שם הרבה מאוד, דגש מאוד חזק על הפרקור, במיוחד בלילה, אבל גם במהלך היום זה עוזר, כי על הגגות, באופן לא מפתיע, יש פחות זומבים. והפרקור עשוי באמת טוב, יש הרבה, כאמור, העיצוב של הסביבות בנוי מאוד טוב לזה, יש הרבה טכניקות שאפשר, והרבה סקילס שאפשר להוסיף לאורך המשחק, שמשפרים את זה עוד ועוד, יש מד של סטמינה, שהוא ממש מרגיש משמעותי מהבחינה הזאת, שגם משתפר עם הזמן, וכל מיני אתגרים פה ושם של פרקור, כלומר זה באמת כיף, והאלמנט השלישי של הבסיס של המשחק שמחבר את הכל ביחד, זה ש... וזה משהו שלא היה בכלל בדיינג לייט אחד, זה שהם הוסיפו דברים לעשות בלילה, כלומר דברים שאפשר לעשות רק בלילה, והדבר המרכזי הוא שיש כל מיני מבנים שיש בהם, זה כזה חנויות נטושות ודברים כאלה, שיש בהם הרבה ציוד, ובמהלך היום הם מלאים בזומבים, ובלילה רוב הזומבים יוצאים החוצה, אז זה הזמן שבו צריך להיכנס אליהם ולבזוז אותם. אז בגלל שיש הרבה יותר, ויש גם כל מיני קווסטים שהם בתוך בניינים כאלה שעדיף להיות בהם בלילה, אז בקיצור יש, זה לא שמגיע הלילה ואתם מיד, אוי שיט, לילה עכשיו, לחזור מיד לאזור בטוח ולחכות שיגיע הבוקר. זה הגיע הלילה, אוקיי, עכשיו זה הזמן לעשות את כל הדברים שרציתי לעשות בלילה. וזה אומר שיוצא לכם להשתמש הרבה יותר בפרקור ולהתקל בכל המרדפים האלה. יש גם זומבים מיוחדים אחרים שיוצאים החוצה בלילה, שאם בורגים אותם אז מקבלים איזה כזה טרופי שאפשר להשתמש בדברים האלה כדי לשדרג ציוד. בקיצור, יש הרבה מה לעשות בלילה, וזה הופך את המחזור יום לילה הזה להרבה יותר משמעותי והרבה יותר מעניין. אז עד פה זה הבסיס של המשחק, וזה הכל עשוי טוב. זה כיף, זה זורם, יש הרבה מאוד מה לעשות, יותר מדי מה לעשות, כן, אבל זה בהחלט מעניין וכיף.
אני מרגיש אבל מתקרב.
אבל,
לא
כן.
לא יודע למה, כן, תחושת בטן.
רואי לציין שזה לא משחק טריפל איי, כן? זה לא סטודיו של מאות אנשים שפיתח את זה. טקלנד הוא סטודיו יחסית קטן, אין להם המון כסף מאחוריהם או המון כוח אדם, והם הכניסו כל כך הרבה דברים למשחק הזה, שהיה ברור שמשהו הולך לסבול. אז כל המסביב, יש הרבה מאוד פינות חדות במשחק הזה, שמאוד מרגישים את זה. יש, הממשק שלו הוא לא טוב. מעבר לזה שהתפריטים, אני משחק עם קונטרולר, כי פרקור ומלא וזה, אבל השליטה בתפריטים היא כאילו מתייחס לקונטרולר בתור עכבר, כלומר תזיז את הסמן עם האנלוג סטיק ואז לוחצים על כפתור, וזה כל כך לא נוח. ואז הם מוסיפים עוד לזה, התפריטים עצמם גם מעוצבים לא טוב, כלומר גם אם הייתי עושה את זה עם עכבר זה היה לא נוח, כי אם רוצים, כי כל דבר שרוצים, נגיד אם אני קיבלתי עכשיו מלא ציוד ואני רוצה לראות מה מזה יותר טוב ממה שכבר יש לי ולצייד את זה, אז כל פריט ציוד שונה אני צריך להיכנס בנפרד לתפריט שמכיל את כל האופציות לפריט הזה, אז להשוות ביניהם, ואז לצייד, אז לעשות את זה 6 פעמים, אחת בשביל כובע, בשביל חולצה, בשביל מכנסיים, בשביל נעל. וזה כל כך מעיק, שאני פשוט לא עושה את זה אף פעם. ולצייד כלי נשק זה גם לא נוח, בקיצור, כל התפריטים לא נוחים, יש כל מיני אלמנטים קטנים כאלה בשליטה, שהם פשוט לא הגיוניים, שמרגישים כאילו, לא היה להם כזה, תמונה גדולה של, מה הקונטרול של המשחק, וכאילו איזה כפתור עושה כל דבר, ואז כל פעם כשהם הוסיפו מכניקה חדשה, אז הם בחרו את הכפתור המתאים מתוך זה. זה יותר מרגיש כאילו כל מי שהוסיף מכניקה, בחר איזשהו כפתור, ואז הם שמו את הכל ביחד, עשו מזה סלט גדול. הדוגמה הכי טובה זה שכדי לעשות אינטראקט עם דברים, אז או שעושים A, או שעושים על X, או שעושים לחיצה ארוכה על A, או לחיצה ארוכה על X. אין לי מושג מה החוקיות, מה עושה מה, אני אף פעם בשום, לא קרה פעם אחת שהייתי צריך לעשות אינטראקט עם משהו, וזכרתי מה הכפתור שעושה את זה. כל מיני דברים כאלה, טוטוריאלס חוזרות על עצמם שוב ושוב ושוב, פשוט כל מיני דברים כאלה שקורים כל הזמן וזה מעיק. יש כל מיני דברים כאלה קטנים פה ושם, כזה מקרי קצה שלא ממש עובדים טוב, NPCs חוזרים על, על אותה שורה מיליון פעמים ברח, במקומות שונים, שונים ברחבי העיר. בקיצור, מרגישים שזה לא, אתם יודעים, GTA 5, כן?
נשמע, כן, הגיוני.
כן.
רציתי להגיד, ואם ב-GTA 5 עסקנו כסגווי לפוקימון, אבל כן. לא, אני גם, כמובן, פוקימון ו-GTA 5, זה כן.
מה, זה בייסיקלי אותו משחק. הדבר הכי בעייתי במשחק הזה, ובטוח שמי שקורא ביקורות כלשהן כבר שמע את זה, זה הכתיבה. הכתיבה, מכל בחינה, הכתיבה במשחק הזה פשוט גרועה כל כך, כל כך כל כך רע. יש כאילו, החל מהרמה של השורות, של ה-throwaway lines של NPCs, side quests לא מעניינים, העיצוב הכללי של העולם מהבחינה של כאילו נגיד יש להם את הטרופ הקלאסי הזה של פוסט אפוקליפסה שאיכשהו שלושת רבעי מכל האנשים הם בנדיטס וכאילו מה בדיוק הם שודדים אם אין אנשים שהם לא בנדיטס?
בנדיטס אחרים?
כן, כל הבנדיטס שודדים אחד את השני וכזה לא יודע. וכמובן עד לרמה של הסיפור עצמו, של המשחק, שהוא כאילו דמויות לא מעניינות, סיפור מוזר, כל עובד על מון לוג'יק ועל אנשים שמתנהגים בצורה של, שפשוט כל כך הזויה, של כזה, אוקיי, I guess זה מה שקרה עכשיו, והכל סובב סביב כזה cutscene incompetence, וזה במיוחד מוזר שהדמות הראשית, איידן הזה, אמור להיות כזה חזק במיוחד, וכזה סופר יומן באיזשהו מובן, אבל ברגע שמתחילה cutscenes, הוא אפס. הוא פשוט לא מסוגל להתמודד עם כאילו אגרוף פשוט, וכל ה... כולם... מתנהגים נורא אחד לשני, וגם, זה גם טרופ של פוסט אפוקליפסה, סעדלי, אבל כאילו, אני שונא את כל מה שקורה במשחק הזה, מבחינת העלילה, בינתיים, ואת איך שהדמות הראשית מתנהגת, ואיך שהדמות האחרות מתנהגות, וזה כזה, ויש מקרים שבהם המשחק נותן לכם בחירה, בין כמה אופציות, ואז אני מבוחר משהו, ואיידן אומר כאילו את הדבר שבחרתי, ואז הדמות השנייה בשיחה בקאצין מגיבה, ואז איידן עצמו מגיב בלי לתת לי איזושהי בחירה, ממשהו שהוא הפוך ממה שאמרתי לפני רגע. אז אני פשוט כאילו מנסה כזה live and let live עם הסיפור של העלילה של המשחק הזה, פשוט להתקדם רק כדי שאני אוכל, כי הוא עכשיו עשיתי סקשן גדול של עלילה ראשית, כדי שאני אוכל לפתוח את ה... אזור המרכזי השני של הסקייסקייפרס וכל זה. אז עכשיו אני הולך פשוט להגיד, אוקיי, ביי, אני הולך לעשות שטויות בעולם הפתוח, נתראה עוד כמה ימים. וכשעושים את זה, המשחק אחלה. כן?
גם פה יש לך סגווי לפוקימון, אגב.
אז בואו נעבור לפוקימון, אז זהו, כאילו... זה פחות או יותר מסכם את Dying Light 2, נראה לי. הוא בגדול, הוא מומלץ, כן? הוא משחק כיפי מאוד, ודי ייחודי בעניין הזה שהוא כאילו מאוד מתמקד בפרקור ומלא ועושה את זה טוב, וכן יש לו לא מעט בעיות וגם דברים שלא הזכרתי שהם כזה בקטנה יחסית אבל מאוד מציקים, אבל הוא משחק כיפי. זהו, דברו על פוקימון, אני אלך לשירותים או משהו, לא יודע.
What? All right, it will be fun with us.
זה היה אז Dying Light 2, חשוב להגיד עותק שקיבלנו מאדלי, עותק ביקורת.
נכון, תודה.
אז חשוב להגיד את זה. אני וגיא, לעומת זאת, בזמן שאופר שחק במשחקים שגדולים, אני וגיא בילינו את השבועיים האחרונים בפוקימון לג'נדס ארסוס.
משחק של גדולים? מה? ארקאוס.
ארקאוס. פוקימון לג'נדס, מילה שאף אחד לא יודע איך להגות אותה.
כן, שם של, אני אומר ארסוס, אבל אוקיי, כאילו, אף פעם לא שמעתי את זה, עוד לא הגעתי לעונה הרלוונטית באנימה, אז אני לא יודע באמת. ואוקיי, ארז ויעיר דיברו עליו בפרק קודם, כשארז היה איזה משהו כמו שעתיים וחצי לתוך המשחק, ויעיר היה משהו כמו 5-6 שעות לתוך המשחק.
כן, אני מנחש שאתם שיחקתם יותר עכשיו.
קצת יותר.
קצת יותר. קצת יותר, אני חושב, אני לא בטוח אם אני, לא בלקתי את הקאונטר הרבה זמן, אז אני לא בטוח אם אני ב-20 או 25 שעות פנימה.
אני נגיד 15 שעות אחורה מזה, ארמן.
כן, נזכיר בכלליות, כי כאמור הם דיברו עליו בכל זאת, למרות שהם שיחקו במערכת, הם עדיין דיברו עליו איזה 25 דקות בפרק קודם, אז נזכיר בכלליות, שזה הניעור המשמעותי הראשון שהם קיבלה סדרת פוקמון מאז לא יודע כמה זמן.
אי פעם, ליטרלי.
כן, אי פעם, במשחק שלפחות נראה שהוא משחק כאילו A-list, ולא כזה משחק כמו פוקמון סנאפ, איזה משחק קצת כזה.
מאז פוקמון גו פחות או יותר.
כן.
המשחק הקטן הזה, כן.
שהרעיון שלו זה שאתם, הוא מתרחש בעבר הרחוק, והעולם הוא עולם פתוח יחסית, ואתם לא, אין את הנוסחה שאתם עוברים ברוץ כדי לתפוס פוקמונים בדשא הגבוה, ואז מגיעים לערים ונלחמים שם במכונים נגד מאמנים, ומקבלים תגים ומתחרים בליגה, אלא העולם הוא יחסית פתוח, אתם מסתובבים בשטחים הגדולים שלו, והפוקמונים פשוט are out there, אין שום random encounter, אתם פשוט רואים אותם מסתובבים, ואתם יכולים פשוט, אם אתם רוצים לתפוס פוקמון, פשוט לזרוק עליו כדור ולתפוס אותו. לא צריך להיכנס אליו, איתו לקרב, ולהוריד אותו לכמה של, לטווח האדום של ה-HP, ואז לזרוק כדור כדי שלכם סיכוי לתפוס אותו, אתם פשוט יכולים לזרוק עליו כדור. יכול להיות שלא תצליחו, ואז תיכנסו אליו לקרב, תיכנסו איתו לקרב, ותצטרכו להוריד את ה-HP כמה שיותר, וידדד, אבל יש גם סיכוי סביר לגמרי שכן תצליחו. חלק מעניין זה שהפוקמונים שמסתובבים בשטח אשכרה מגיבים אליכם ומתנהגים בצורה סבירה, הם לא שם סתם בשביל כאילו בשביל לתת לכם רנדום אינקאונטר ושתתפסו אותם או שהם יברחו או לא יודע או שירגו אתכם בסיכוי מאוד מאוד זניח, כאילו הם אשכרה מסתובבים, לפעמים נלחמים אחד נגד השני בשטח, לפעמים סתם נשכבים על הרצפה.
אני אמרתי בפרק הקודם שזה נשמע, הכל נשמע מאוד מונסטר האנטר.
כן, זה נכון, אבל זה גם מאוד לא מונסטר האנטר, כאילו זה אין
פוקימון.
כן.
כן, לא, מונסטר הנטר לייק.
כן. כן. הווייב בסוף הפרק הקודם, שאם הקשבתי לו, אני לא השתפתי בו, אני רק הקשבתי לשיחה של יאיר וארז לפני איזה כמה עמים, הווייב בגדול היה שיאיר לא אהב אותו, כאילו היה לו נחמד, אבל היו יותר מדי דברים שהוא לא אהב, וארז ששחק בו רק שתיים אמר שהוא כן מאוד נהנה ממנו, וכאילו הגישה בסוף הפרק הייתה כזה של, טוב, בטח ארז ישחק עוד איזה כמה שעות, ואז יעבור לצד של יאיר. בפועל מה שקרה זה נראה לי הפוך. כאילו, לגבי יאיר בוודאות, לגבי ארז אני צריך להתעדכן אותו, אבל לא יודע, פעם האחרונה שדיברתי איתו, הוא נשמע עדיין מאוד מאוד אינטואיט. אני אצטט את יאיר, כי שאלתי אותו אם אני יכול באמת להגיד את זה לגביו, הוא אמר שהבאסה הטכנית עדיין שם, אנחנו עוד שנייה נדבר על זה גם, אבל הציטוט של יאיר, כמה שהוא גורם לי להרגיש כמו בן 13 שוב הפעם הראשונה שמשחק פוקמון. אני לפני איזה שלושה ימים שאני שיחקתי בו, היה לי איזה קטע שניסיתי לתפוס פוקמון על הקזם בדרגה 60, שזה משהו שעדיין רחוק מהטווח דרגות שיש לי בצוות, אז מאוד מאוד רציתי אותו. ובשביל לתפוס אותו אני התגנבתי בתוך הטול גרס כדי שלא יראה אותי, והשתמשתי, זרקתי פיטיון בשביל למשוך אותו לכיוון הטולגרס, ואז זרקתי ברי אחר כדי למשוך אותו כך שהוא ייכנס לטולגרס אבל עם הגב אליי, כדי שאני אוכל לזרוק עליו כדור מאחורה. וגם הפיטיון עצמו שזרקתי היה משהו שמשפר את הסיכויי תפיסה שלי, ואני כאילו עושה את זה, ואז אני קולט, הולי פאק, אני משחק בפוקמון.
ותיארת ממש סצנה ממונסטר האנטר הרגע.
כן. אגב, זה מזכיר לי, יש גם מכניקה של סטלט בדיינג לייט 2, היא כל כך לא מעניינת ששכחתי להזכיר אותה.
סבבה. אז כן, הוא מאוד מאוד שונה, הוא מאוד מאוד כיפי. אנחנו בטח עוד מעט נדבר על כמה הוא כיפי בפירוט יותר גדול, אבל יש שני דברים שחשוב להגיד, כאילו נתחיל מהדברים הרעים. שני הדברים היומים במשחק, אחד הוזכר בהרחבה מאוד בפרק הקודם, הוא נראה לא טוב בכלל. המודלים של הפוקמונים עוד איכשהו נחמדים, קרטונים כאלה ונראים לא רע, אבל עד שאתם תופסים מהמרחק ואז הם פתאום נהיים בשלוש פרמים לשנייה, זה נראה כמו משחק 8-bit, כאילו זה לא נראה טוב.
כי פרק קודם היה לנו דיון אם זה נראה כמו משחק פלייסטיישן 2 או 3. אז אתה אומר 8 ביט.
תלוי במרחק. אם אתה קרוב לפוקמונים, אז זה פלייסטיישן 2, אם אתה מתרחק מהם, אז אנחנו עורדים לגיימבוי אדוונס כזה.
וזה הקטע, כי כאילו, הסוויץ' הולך אחורה. טכנולוגית איכשהו. הוא התחיל נורא הכי חזק שלו, ולאט לאט הגרפיקה נהרסת.
כן. עכשיו, אבל תחשוב, אוקיי, בסדר, אז הצוות של פוקמון לג'נדס, הצוות של פוקמון לא מוכשר כמו המפתחים של Breath of the Wild, אוקיי? הם לא טובים, הם לא יודעים איך מתחתים, יש פחות מהם, לא יודע, תמצא אין כמו שאתה רוצה, אבל הם עשו את פוקמון סורד.
כן.
כאילו,
כנראה.
אז אנחנו יודעים שזה יכול להיראות, כנראה, כן, אנחנו יודעים שזה יכול להיראות טוב לפחות ככה, לפחות כמו שהוא נראה.
כן.
בסדר, אבל אי אפשר להאשים אותם, הם ב-30 שנה האחרונות לא עשו אף משחק שהוא לא בדיוק אותו משחק פוקימון.
אבל
זה קשה.
אבל הם לא צריכים להתחדש, הם צריכים לעשות את מה שהוא עשו בסורד אנד שילד.
כן, כן, אין בעיה, שעתיקו את הקוד.
כאילו, אנימציות לא צריכה להיות יותר טובה.
כן.
On par.
והדבר השני שראוי להגיד, דיברו קצת בפרק קודם על כמה השאלה שלו מחורבנת, עכשיו אחרי סדר גודל של 25 שעות, וואו, כמה שהעלילה שלו מחורבנת, כאילו.
וואי, אני כבר מתעלה, אני לחלוטין לא תורח.
אני קצת מנסה. אני, כאילו, אנחנו דיברנו על פוקמון סורד, על זה שזה, כאילו, שהעלילה שלו גרועה בסטנדרטים של משחקי פוקמון, ששיחקנו בו, פוקמון סורד ושילד. ומה שיפה זה שהם כל פעם קובעים, כאילו כזו, הם קבעו סטנדרט נמוך חדש, ועכשיו הם הצליחו לרדת ממנו עוד יותר, שזה יפה. זה
כמו הגרפיקה,
כאילו. הם דיברו, הם אמרו הפרק קודם שהם רוצים שהטקסטים יהיו מדובבים, מילא מדובבים, שהדמות הראשית תדבר, היא לא, היא כאילו, אתה לכאורה משתף פעיל בדיאלוגים, אבל א', לבחירות שלך בדיאלוגים אין משמעות, הם אמרו שזה עם הטוטורה, שהם אמרו שכאילו הם כבר יודעים, הם יודעים מה זה פוקמונים והסבירו להם כבר מה זה פוקמונים בכל זאת, זה לא רק זה, זה לכל דבר במשחק, לא משנה איזה בחירה מצגים לך בדיאלוג, היא חסרת משמעות, תמיד. הבחירה היחידה של בדיאלוגים שיש לה איזושהי משמעות, זה האם אתה רוצה להילחם נגד הבוס הזה עכשיו, ואז אתה יכול להגיד כן ולא, ואם אתה אומר לא, הוא מתחשב בלא הזה. בכל שאר המקרים זה לא עובד. וכאילו, זה יוצא משמש כזה מוזר, הדמות שלכם לכאורה, היא הגיעה דרך איזשהו טיים ריפט מהעתיד לעולם ולמקום הזה, וכאילו אתה היית מצפה שהיא תהיה טיפה מבולבלת לגבי מה שקורה לה, או לחילופין שהיא תדע יותר טוב מכולם מה קורה לה ומה היא עושה שם, אבל כל השתפות שלה בדיאלוגים זה לעשות כן עם הראש או לא עם הראש מדי פעם, אז כאילו, אז זה דיסוננס מאוד מאוד מוזר, כאילו אני משחק את הדמות הזאת ועדיין אני רוצה לנער אותה, מה את יודעת? תספרי לי מה את יודעת.
מאוד.
אז כן, אז מבחינה אלתית מאוד מאוד לא טוב, יש בו אפילו פחות היגיון בעולם מאשר משחקים קודמים של פוקמון.
זה לא קל, זה לא קל.
כן, אבל כל דבר אחר מושלם.
לא, יש עוד דבר אחד לא מושלם, וזה המערכת ניהול, איך קוראים זה? התיק שלך בעצם, הבאג שלך. אל אלוהים.
אינבנטורי?
אינבנטורי, כן, אל אלוהים. אתה מתחיל את המשחק עם מקום לאיזה 12 או 4 או 16 חפצים, מעט מאוד חפצים, וחלק עיקרי במשחק הוא איסוף החפצים. העולם פתוח וכל מה שצריך לאסוף נמצא שם, ואתה אוסף המון דברים כל הזמן, ואתה מייצר דברים, ויש לך שיקויים וריווייבלס וכדורים מסוגים שונים ובריס מסוגים שונים.
שמעתי שNo Man's Sky מגיע לסוויץ', אבל לא ידעתי שזה בתור פוקימון.
כן, זה
המערכת אינבנטורי של No Man's Sky יותר טובה מהמערכת, האם מערכת אינבנטורי של No Man's Sky ברליס יותר טובה מהמערכת אינבנטורי של פוקימון?
וכדי להגדיל את המקום שלך בתיק, אתה משתמש בכסף לקנות עוד מקומות, ואתה קונה אותם one at a freaking time. one. וזה, האסקלציה של המחירים זה כזה 100, 200, 500, 6,000 כסף, ואתה לא אוסף מספיק כסף ברמה, זה כאילו כרגע אני כבר לא יכול לממן יותר קניות, ועליתי בנגיד 10 מקומות, 12 מקומות לתיק, ואף פעם אין לי מקום בתיק, אף פעם.
היה לי איזשהו אקסקרז'ן מאוד מאוד ארוך במשחק, אני כתבתי לכם קצת עוד, אני חזרתי מתרגש, הרווחתי 80 אלף, זה כאילו מטבע, לא יודע, 80 אלף כסף באקסקרז'ן הזה, זה הרווח לי שתי סלוטים באינבנטורי.
שניים.
כן, הוא קשוח, יש איזשהו פוסט, אני חושב שזה היה בקוטאקו, אני קשר בכל מקרה על המונופול היום, שיש לבחור האחד שמגדיל את הסלוטים באינבנטורי. כמה שאנחנו שמים אותו, אבל לנו ברירה, כן, ובאמת, ויש המון המון ציוד במשחק הזה.
אתה כל הזמן...
הוא גם מודה אתכם לסחוב הרבה מהציוד עליכם, כדי שתשתמשו בו לקרפטינג, כדי שכאילו תייצרו דברים חדשים בזמן שאתם בשטח, בלי שתצטרכו לחזור הביתה כל הזמן. אבל זה פשוט לא עובד, כי אתם לא יכולים לסחוב את כל הדברים האלה.
אבל אם נחזור להתחלה, אמרתם את דעתו של ליאר, אכן נגיד, אמרתם אחרי משהו כמו ששות, הוא משחק פוקימון שונה לחלוטין מכל פוקימון, וקצת קשה להבין את הקטע שלו בהתחלה, ואת הנוסחה שלו בהתחלה, ומה לעזל רוצים ממך. אני בכמה שעות הראשונות התלוננתי לא מעט, מה קורה פה, סיירמן, זה משונה, זה מוזר.
גם קצת, כמו שיאיר אמר, כאילו אין קרבות מכונים, כאילו לא מצפים שאני כאילו אבנה צוות מושלם של פוקימונים, מה העניין, כאילו?
כן, איסוף פוקימונים הוא חווה אחרת לגמרי, אתה לא תופס פה פוקימון פעם אחת וממשיך הלאה, אתה צריך לתפוס כל פוקימון 5-10 פעמים, להילחם בהם כמה פעמים, אתה... כמובן, obviously זה כנראה איזה דרך להתמודד עם עובדה שאין יותר קרבות רנדומליים ואתה יכול לתפוס פוקימונים ברגע או שניים, אבל זה אחרת לגמרי, וזה לוקח זמן להיכנס לזה ולהתרגל לזה, לפחות לי לקח כמה עשרות שעות, כמה שעות עד ששלחתי בקבוצה של הפוקימון, אוקיי, I'm into this shit. It takes time to grow on you. ומצד אחד זה קצת תסכל אותי בהתחלה, אבל מצד שני זה פתאום נחמד. איזה כיף שהם עשו משהו אחר.
איזה כיף זה שזה מתחיל, כאילו שזה כן התופס אותך. כאילו, אני גם מסתכלתי בהתחלה על המערכת פוקדקס, אין גם, הזכירו קצת בפרק קודם, אין אתם לא מספיק שתתפסו פוקמון פעם אחת בשביל שיהיה לכם את הפוקדקס סנטרי שלו, אתם צריכים לעשות משימות מחקר על הפוקמון הזה, ומשימות מחקר באמת יכולים להיות לתפוס אותו הרבה מאוד פעמים, או לצפות בו מנלחם, או לפתח אותו, או לפתור, לעשות כל מיני סייד קווסטים שקשורים אליו, כן, יש סייד קווסטים, בואו, זה גם משך
מלא סייד קווסטים.
מלא סייד קווסטים, כן, כמה עשרות מהם.
כל היום אני עושה סייד קווסטים.
רובם בסדר יחסית, חוץ מהאלה שבוסים לחלוטין על RNG, הרשת מלאה בתלונות על הסייד קווסט שבו צריך למצוא ביזל גדול. אבל כאילו, זה הופך את כל התהליך להרבה יותר involved, כאילו כשאנחנו שחקנו במשחקי פוקמון הישנים, אז היה מאוד כזה, אוקיי, אנחנו רוצים למלא את הפוקדקס, כי אני וגיא... פסיכים that way, אז כל העניינייה של...
או שמשחקים בזה של... נכון, יש שיגידו.
כן, כאילו של... כן.
כן, תכלס. gotta catch them all.
זה נהיה עניין של, אוקיי, לעבור, כל פעם שמגיעים לאזור, לעבור על הרשימות של פוקימון, לראות מה אפשר לתפוס בו, ואז לתכנן את זה ככה. אוקיי, יש את הצוות שאתה צריך אותו כדי להתקדם בקרבות וכדי לנצח, ואתה צריך את כל הזמן... שהוא יעלך כדי שכל הזמן הוא יעלה בדרגות, אבל בנוסף לזה גם יש את הפוקימונים שנמצאים אצלך בצוות רק כדי שהם יעלו בדרגות מספיק בשביל לעשות אבולוציה. יש כאילו תמיד את הפוקימונים שאתה לא באמת רוצה, אבל אתה רוצה להשיג את הפוקדקס אנטרי של הפוקימון המפותח שלהם, אז אתה שומר אותם אצלך עוד קצת ומעלה אותם בדרגות. ופה מאוד אין את זה, כי פוקימונים מפותחים זה משהו שמאוד נפוץ in the wild. הרבה מאוד פעמים אתה יכול למצוא את הפוקימונים המפותחים לפני שאתה מוצא בכלל את הדרגה הראשונה שלהם, כאילו יותר קל למצוא אותם בגרסה
המקדמת שלהם
בשטח. כן. וגם המשחק מאוד מאוד מפרגן, פעם כאילו פוקימון אבולושן אייטמס זה היה משהו שקשה להשיג, אז הוא כזה, וכאן יש פשוט חנות, אוקיי, שמוכרת את כל האבולושן אייטמס. חלק מהפוקימונים אתה יכול להם, תמיד אפשר להם אבולוציה רק בעזרת טריידינג, פה יש גם חנות שמוכרת לך אייטם, הנה הוא גם יעשה לך אבולוציה על ידי טריידינג, בלי שבאמת תתקשר עם אף אחד. כאילו, הוא באמת מנסה להקל עליך כמה שיותר מבחינת להשיג את הצורות המפותחות של פוקימונים, אבל זה כן העניין של, אוקיי, עכשיו המצב הוא הפוך, שאני רוצה לשמור פוקימונים בגרסאות המתקדמות יותר זמן, כי אני צריך לעשות אותם פעולות מסוימות כדי להשלים את הפוקדקס אנטרי. כאילו כל התכנון של איך אני משלים את הפוקדקס נהיה, דורש ממני הרבה יותר מעורבות עכשיו עם מה יש לי, מה אני יכול להשיג, מה אני בכלל, כאילו, מה אני רוצה להשיג בכלל, לאיזה כיוונים אני רוצה ללכת. וזה, אני אגיד שזה יותר כיף, זה פשוט כיף מאוד אחר, ואחרי 25 שנה של משחקי פוקימונים שבהם זה היה אותו סוג של כיף כל הזמן, אז זה מאוד מאוד נחמד שזה הכיף של המשחק.
זה מאוד מרענן.
זה מדהים אותי שאתה מתאר את זה בתור כיף מסוג אחר, ששום דבר ממה שאתה אומר לא נשמע לי כיף באיזשהו סוג.
בסדר. כל הפרקור שתיארת פה עכשיו רבע שעה, גם לנו לא היה, אתה יודע איך זה. Human beings are different that way.
כן, יש לנו חבר שכל הזמן אנחנו חופרים על פוקימון, ואף פעם לא מבין מה אנחנו, הימית, ואף פעם לא מבין מה אנחנו מוצאים בזה, כי הקרבות שלו קלים מדי. אגב, עוד שאני גם מדבר על זה, הקרבות פה הם יותר קשים, אבל כאילו כן, זה לא, זה ההשוואה הכי טובה שיש לי זה למשחקי, זה למשחק אקספלוריישן כמו No Man's Sky, ואתה אופר גם לא אהבת את No Man's Sky, אז כאילו
זה לגמרי משחק אקספלוריישן, איך יכול להיות שזה מה שאנחנו משחקים בו כרגע?
אני אוהב את No Man's Sky, אין בעיה.
כן, זה לא, כן.
גם יאמר, משחקי פוקימון נותנים נוטוריוס לאיזי, המשחק פוקימון הזה לא, הוא לא קשה, הוא לא דארק סולס, אבל הוא כן הרבה יותר קשה לנצח דברים שאתם מוצאים בשטח. גם אם, כמו שבדרך כלל קוראים משחקים פוקימון, אתם מגיעים מפוקימון בדרגה 35, והוא סופר אפקטיב נגד הפוקימון שאתם נלחמים נגדו, שהוא בדרגה 19.
אני חייב לציין שההבדל כל כך קיצוני, שאני אמרנו נגיד 15 שעות הדוחו, מתתי כבר איזה 3, 4, 5 פעמים, שזה לא מה שמתתי בכל סורד אנד שילד ביחד.
כן. כן, כן, אני תמיד, אני חושב שסיפרתי את זה פעם בפודקאסט, אבל תמיד שאנחנו משחקים בסורד אנד שילד, כשאנחנו משחקים משחקי פוקימון, אז תמיד יש את הקטע של, אוקיי, אבל לכאורה המאמני מכונים האלה אמורים להיות טובים במה שהם עושים, אבל מי מביא צוות עם שש פוקימוני אש? או אפילו לא מנצל את כל השש סלוטים, מי נלחם עם שלושה פוקימוני אש וזהו, וחשוב ינצח ככה מישהו, ואז אני רואה את הבן שלי משחק בפוקימון סורד, ופשוט עם שישה עותקים של סינדרייס מנצח את הליגה האחרונה במשחק, כאילו, אוקיי, טוב, בסדר. אז פה זה לא אפשרי, אוקיי? צריך אשכרה להיות מאוד מאוד מופס בקרבות, לבדוק שאתה במצב טוב מבחינת טייפים, שאתה יכול לנצח את מה שאתה תוקף. אפילו זה לא יספיק, הרבה מאוד פעמים צריך להשתמש באייטמים, לא משנה כמה פוקימון שחזקים יותר, אתה צריך לשמור אותם in the fight תקופה מושכת. ומנגד, זה שאתם נמצאים פיזית בתוך הקרבות, אומר שאתם יכולים פשוט, אם אתם רוצים להפסיק את הקרב, כי רוצים לנצח אתכם, זה טיפ חשוב אגב, גש, אני לא יודע אם עלית עליו, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, אבל אם כן, שתדע, אתם יכולים פשוט ללכת עם הדמות שלכם, אם אתם הולכים מספיק רחוק מהקרב, זהו, אתם לא בקרב יותר, לא צריך לחוץ על הכפתור של רן חמש פעמים, כדי שהוא יגיד לכם כל פעם, you fail to run away, you fail to run away, you fail, ואוקיי, והצלחתי to run away.
אוקיי, אני לא אשקר, אני מעולם לא יצא לי to fail to run away במשחק הזה ספציפית, אבל יותר מזה, לא ידעתי שאפשר ללכת מהקרב, what the fuck?
אז כן, הסיבה שלו שאין במשחק הזה fail or run away, זה בגלל שבאמת אתה פשוט יכול ללכת מהקרב.
That's wonderful.
כן,
אוקיי, יש לי שאלה. האם יש משהו שחידשו במשחקי, טוב, לא חידשו כזה הרבה במשחקי פוקימון, אבל משהו שחידשו במשחקי פוקימון ב-20 שנה האחרונות, שלא היה בעשרות משחקים אחרים שנים לפני זה?
זה לא הוגן.
התשובה היא קודם כל לא.
כן, זהו.
אוקיי, אוקיי. לא, תהיתי.
אבל זה לא הוגן.
כן, כי פשוט מה אני אגיד, מבחינת כשאתה מפרק את זה לאלמנטים, אז כן, גם כמו לא יודע הגרפינג הוק, כמו שדיברנו על הגרפינג הוק של הילו, ולמה זה כן בכל זאת מה שראוי לציין על המשחק הזה, כשאתה באמת מפרק אותו לאלמנטים, אז כן, אין בפוקימון אלמנטים חדשים. אני לא חושב שהיו פוקימון, אני חושב שהיו אלמנטים מהפכנים במשחקי פוקימון מאז הפוקימון הראשון. הרוב זה דברים שגם שיש במשחקים אחרים, אבל כשאתה מוסיף אותם לתוך הנוסחה של פוקימון, אז הם מקבלים משמעות אחרת. כאילו, לא יודע, אני חוזר אחורה לדור שני של פוקימון, שהוסיפו שעון לקלטת, אוקיי? זה לא היה משחק גיימבוי הראשון שהיה לו שעון ריל טיים, אבל כשהוסיפו את זה למשחק פוקימון, זה מרגיש אחרת לגמרי, מה שזה מוסיפים את זה לאיזשהו משחק, לכל משחק תפקידים אחר. יש איזה משמעות אחרת.
אוקיי, ספציפית לגבי הקטע הזה שאפשר לברוח מקרבות בדרך שהיא לא מטומטמת, זה כאילו, זה נשמע, אתה מתלהב מזה, לא כי זה חידוש מטורף וזה, אלא פשוט כי עד עכשיו פוקימון עשה את זה בדרך המטומטמת.
לא, אני מתלהב מזה בגלל שזה מוסיף, גורם לקרבות פוקימונים, זה מעביר את הפוקוס שלהם ממה שהם היו פעם למקום אחר לגמרי. כאמור, עכשיו זה לא, קרבות פוקימונים אקראיים במשחקי פוקימון בעבר היו, אין דרך להגיד את זה, זה היה טרחה.
טרחה?
אתה עשית, אתה עשית את זה או בשביל, בשביל למצוא פוקמונים חדשים שאין לך בהתחלה, ואחרי שאתה עשית, אחרי שאתה מצאת אותם, אז היית עושה את זה בשביל פארמינג ל-XP, ורוב הזמן שאתה באזורים שהדרגה שלהם הם נמוכים מהדרגה שלך, אז זה, זה פשוט היה תרחה. כאילו, אתה פשוט היית צריך לעשות את, אתה, אתה, היו רנדום אינקאונטרס שנכפו עליך. ומשחקי פוקמון בהדרגה ירדו מזה. פה הקרבות הם פשוט לא תרחה. הם פשוט, אתה או נכנס אליהם בגלל שאתה באמת רוצה לשפר את, ה, את, ה, את הידע שלך על פוקמון מסוים, שישפר את, את, את הפוקדקס אנטרי שלו, או בגלל שאתה מנסה אולי להשיג פוקמון בדרגה ועם סטאצ שאין לך, ואם אתה לא רוצה את הדברים האלה, אתה כאילו לא משתתף בקרב. זה נשמע לך כאילו זה טריוויאלי כי זה במשחקים אחרים, אבל כשזה בתוך פוקמון, זה יוצר תחושה אחרת לגמרי לאיך שאתה מסתובב בעולם והאינטראקציה שלך איתו.
סבבה, אני אומר, ספציפית זה היה במשחקים אחרים שהם כאילו... נגיד פיינל פנטסי שהם כזה טרן בייסט קומבט, לא ספציפית פוקימון, אבל
סבבה, כן,
סגנונות גם... דומים. ברור לי שזה שיפור משמעותי, כן, אני פשוט אומר שאוקיי, סבבה, זה פשוט, זה שיפור משמעותי, כי עד עכשיו הם לא תרחו לשפר את זה, אז... הם יכולים להרשות לעצמם, לשפר דברים כאלה בקלות.
זה לא שהם לא תוכלו לשפר את זה בגלל ש... אתה יודע, אנחנו יורדים על המפתחים של פוקימון, אבל זה לא בגלל שהם לא יודעים שאפשר לעשות רן אוטומטית בקרבות ושזה יעבור. הם לא עשו את זה. כי שוב, זה משהו מבחינת האיזון של המשחק והמבנה שלו, הם מה שנקרא, זה לא שהם לא אכלו, הם לא רצו.
בוא נגיד זה ככה, הוא עבד מאוד גם לפני, כן.
כן. הפוקימון הזה מנסה להמשיך לעבוד, אבל... תחת לא יודע, לתת חוויה אחרת, כמו אמרנו, exploration survival כזה, בהשוואה למשחקי פוקמון אחרים, וזה עובד, והוא עושה את זה טוב, וכל החלקים שבמשחק שהשתנו, רובם לפחות, חוץ מהדברים שאמרנו שהם רעים, רובם עובדים באמת בשביל לתת לשחקנים את החוויה הזאת, וזה מאוד מאוד כיף. אתה צריך שיהיה לך חיבה בסיסית לפוקמון, כן? זה לא יעבוד אחרת.
לא תכננתי לשחק בו, כן? למקרה שלמישהו היה, למישהו דאג.
אני גם אומר לאנשים שכאילו שמקשיב לנו עכשיו וזה, אם אתם אף פעם לא התחברתם לפוקמון, פוקמון לג'נדס לא יהיה זה שישנה את דעתכם לגבי המשחק הזה. אבל אם אתם כן אוהבים פוקמון, ולא יודע, לא אהבתם את פוקמון סורד בגלל שהוא לא הרגיש לכם שהוא לא חידש מספיק, או שהוא שינה חידש יותר מדי, או... בגלל שלא היה בו צ'יקוריטה, שזה אגב הסיבה הכי לגיטימית לא לאהוב משחק פוקמון. אם כן, אז תנו לפוקמון לג'נדס צ'אנס. It might be nice. הוא נותן פיל מספיק שונה, כדי שזה יהיה לכם אולי נחמד לשחק בו. עדיין אין בו צ'יקוריטה, שזה כאילו עדיין סיבה גם לגיטימית לא לאהוב את המשחק הזה.
אני רק רוצה לציין עוד דבר אחרון בהקשר של לברוח מקרבות, שהספיד רן של פיינל פנטסי 13 שהמלצתי עליו בפרק הקודם, חלק, רוב הרן הוא פשוט דרכים יצירתיות לברוח מקרבות. זה פשוט איך לרוץ בדרך המדויקת כדי שהאויבים לא יתפסו אתכם ותוכלו לא לעשות, לעשות כמה שפחות קרבות לאורך הרן.
נייס.
נייס, כן זה.
אני רוצה, יש עוד איזה משהו אחד כזה שאני רציתי להגיד לגביו, דיברתי גם על בכלל, על כמה שאלה שלא מטופשת. הסיבה היחידה במשחק הזה להתקדם בעלילה, זה אחד בשביל לפתוח אזורים חדשים, שלא רואה מזל צריך בשביל זה להתקדם בעלילה, ושתיים, בשביל המאונטס שאתם מקבלים במשחק. כי בפוקמון לג'נדס אין אופניים, שפשוט נותנים לכם to speed run full כאילו באזורים, אבל מצד שני, אתם כן רוכבים החל מאיזשהו שלב על פוקמון.
ייי.
וזה כל כך מעיץ את ההסתובבות בעולם של המשחק, והסיבה המרכזית לזה שאני בכלל התקדמתי בעלילה, כי אני באמת נהניתי להסתובב באותו אזור שוב ושוב ושוב ורק ולהרחיב את הפוקדקס שלי, הסיבה המרכזית לזה שבכל זאת התקדמתי בעלילה, זה כי בשלב מסוים מקבלים פוקמון שמאפשר לכם to surf, לשוט במים, וזה הופך את ה... האזור השני במשחק כל כך מעצבן בלי הדבר הזה, כאילו יש אתם לפעמים צריכים ללכת למה שנמצא 20 מטר לידכם בקו אווירי, אבל יש נער רדוד באמצע שהדמות שלכם טובה בו, אז
באמת נער רדוד, כאילו ממש משהו מגוחך.
כן כן כן, רק כזה באזור של 3 מטר שפשוט אתם אין, בו שמורידים את הסולם לסיימים בבריכה, הם פשוט בלתי נתפס איך אתם מצפים שאני אעבור את המחסום הבלתי אוויר הזה. אז זאתי בכל זאת הסיבה שיש להתקדם בעלילה של המשחק. מעבר לזה, אני מבחינתי עושה גריינדינג לנצח באותם אזורים, ורק מרחיב את הפוקדקס שלי. זהו.
סך הכל פוקימון לג'נדס, כן.
כן.
בסדר.
משחק טוב.
כן.
סבבה, תהנו לכם.
תודה. We will. אז זה כמו, זה היה פוקימון לג'נד ארסאוס, ארקאוס, whatever. וחוב קטן שיש לנו, אם דיברנו מקודם על עותקי ביקורת של, של אדלי, אז הם הביאו לי לפני כמה חודשים, אני חושב, עותק ביקורת של פור פטרול אדוונצ'ר סיטי קולס, שזה פור פטרול החדש, לא, להבדיל מפור פטרול הישן, ש, שהבן של גיא משחק בו עכשיו.
ייי.
כן?
כאילו, כן, הבן של גיא, לא גיא. קצת
גיא. קצת גיא, שצריך לקפוץ שמאלה.
כן.
אנחנו, אני חושב שאנחנו דיברנו עליו, למרות שזה מאוד, כאילו, למרות שזה מאוד לא הקוסטה שלנו בתור גיימרים, זה, זה, כאילו, כן, מאוד מאוד הקוסטה שלנו בתור
גיימרים קשוחים.
גיימרים קשוחים, כן, בתור גיימרים קז'ואל. כן, האמת שכן, אנחנו דיברנו.
הורים הארדקור.
הורים הארדקור, דיברנו על זה ב... ב-2019 כשאני נתתי לבן שלי לשחק בפור פטרול אונר רול. למי שלא מכיר את פור פטרול או יחידת החילוץ, אז קודם כל מזלכם, אני מאוד מאוד שמח בשבילכם שהביטוי רבל מגיע להרגיע לא עושה לכם PTSD.
אני לא מאמין ש... אוי, זה נשמע כל כך נורא בעברית, כן.
באנגלית זה נשמע טוב?
אני לא יודע, אני שומע את זה בהולנדית.
זהו, כן, אולי בהולנדית זה בסדר.
אני מאוד שמח כל הזמן שאני יודע את המילים, הוא מבין דברים, אז כאילו זה קצת גורם לי להרגיש טוב, אבל כן.
הבנתי. אז כן, לא, כאילו, זה לא חשוב, למי שלא מכיר את זה, אז מזלכם, סדרת אנימציה לילדים איומה, כמה בסדרתים של סדרות אנימציה לילדים. המשחק החדש, Adventure City Calls, מבוסס על הסרט שיצא, שהוא... גם היום בדרכו, ועם כמה שהסדרה איומה, על המשחק הקודם אנחנו המלצנו, כי פשוט הוא מאוד מאוד טוב לילדים, המלצנו עליו בתור my first platformer, כאילו אם הילדים שלכם אף פעם לא החזיקו גיימפד וניסו לשחק בפלטפורמר בחיים שלהם, אז זאת נקודת פתיחה מאוד מאוד טובה, כי אין בו כמעט לחץ זמן בשום שלב במשחק, הוא מאוד מאוד קל, אין בו יכולת להיפסל, אין בו גם שום עניין, כן, אבל אני אומר את זה בתור מישהו ב, כאילו שעבר את גיל 8 בשביל...
מתי?
מתי? לפני חודשיים שלוש בערך. עכשיו אני בן 9. אז Adventure City Calls הוא גם כזה, אוקיי? זה משחק עם, נקרא לזה, איכויות הפקה באמת איומות. כאילו, גם אנחנו ירדנו על, על הגרפיקה של פוקמון לג'נדס, אבל הוא נראה כמו מאסטרפיס מבחינה גרפית בהשוואה אליו. והזמני טעינה שלו לפחות קצרים יותר. לוקח כל כך הרבה זמן לטעון שלבים בפור פטרול הזה.
בכלליות לעבור בין מסך למסך זה או 30 דקות שהם מדברים עליך או 30 דקות של זמן טעינה.
או, אז זהו, אז בזה החדש זה כאילו זה שניהם פשוט. והשלבים מאוד מאוד ריקים ומעוצבים חסרי היגיון, אפילו שאני מתחשב בזה שאנחנו נמצאים בעולם שבו כלבים יודעים להשתמש לנהוג במכוניות. והכל נראה מאוד זול. מצד שני, בתור, שוב, משחק לילדים שלא החזיקו גיימפד בחיים שלהם, או החזיקו גיימפד אבל לא הרבה, הוא מצוין. הז'אנר עכשיו הוא לא פלטפורמר, הז'אנר הוא מבט, הסתובבות במבט מלמעלה כזה. אני השוויתי את זה לכאילו, זה כמו Untitled Goose Game for Kids. כי... באמת פשוט אתם פשוט מסתובבים, אתם רואים את הכל במבט מלמעלה איזומטרי כזה, ואתם פשוט מזיעים את זה אותם ימינה, שמאלה, למטה על המפה. הוא כתוצאה מזה הרבה יותר אינטואיטיבי, אפילו ביחס המשחק קודם של פור פטרול, כאילו הרבה יותר קל, הרבה יותר קל לילדים להבין איך התנועות בג'ויסטיק מתרגמות למה שהם רואים, מה שהם רואים על המסך. והעובדה שהוא מאוד מאוד קל, גם מאוד... הם הורידו בו אפילו קצת מהאלמנטים של הלחץ זמן או לא יודע נקרא לזה סקיל שיש במשחק הקודם, אז אפילו אותם הורידו.
חשוב, כי יש כמה סגמנטים מעצבנים במשחק הקודם.
כן, אז אני אגיד ששוב, שאנחנו יכולים לרדת על זה הרבה, ואנחנו נרדת על זה בטח, אבל בתור משחק לילדים בשביל כזה my first my first 3D platformer נקרא לזה, זה גם לא באמת, אבל לא חשוב, זה הכי קרוב בז'אנר. בתור כזה דבר, זה אחלה משחק.
בקיצור, אתה לא ממליץ למאזינים מעל גיל כזה 12 לשחק בו?
תשמע, אופר, אני שמעתי שיש לך חופש ארוך כרגע.
כן, זה בעצם מה שאני שואל, האם אני צריך לשחק?
לא, 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 דווקא אין משהו שאני אשמח יותר מאשר לערוץ טוויץ' בו אופר משחק בפאור פטרול, אחד מהשניים.
או אופר צופה בסדרה, זה גם אפשרות.
או, מצוין, לא.
אופר דוינג פאור פטרול, אני גם יכול לשלוח לך את הספר.
יש ספידרן של פאור?
אני מאמין שזה הספידרן העצוב בתבל מקלל את ה... קצינס.
כמו כן, אני לא אתפלא אם הוא קיים. כי אם ספידרנרים מנצלים באגים מקוריים במשחקים בשביל לעבור השלבים במלואם, בטח יש במשחק הזה אפשרויות. אני לא יודע מה הם, אבל הם בטח קיימות. אבל כן, אבל אם אתם מתחת לגיל 6, אז מה אתם עושים? למה אתם עושים בפודקאסט הזה? הוא סימן כאילו ילדים.
אוקיי, אז יש ספיד ראנינג של פאור פטרול און הרול, אתה שים מחזיק כרגע, דארק היין, שעה 52, על המחשב, לפני 3 חודשים. הוא שיפר סי בין 2.
כל הכבוד. אבל אם אתם הורים לילדים מעל גיל 6, ואתם חושבים שעדיין, לא יודע, שמריו או ריימן עדיין יהיה קשוח מדי עבורם, אז תנסו.
כן.
הוא חמוד.
כן.
ויש בה אפילו קופ, בניגוד לפאור פטרול הקודם.
אוי, זה שיפור רציני.
כן, זה גם הקופ העצוב בטבל, אבל הוא שם.
אוקיי.
זהו. אז כאמור, תודה לאלי על עותק ביקורת, הבת שלי מאוד מודה לכם על זה.
איתד.
איתד.
טוב, אז בואו נדבר על חדשות, אני אוותר על Artful Escape, לאף אחד לא אכפת ממנו פשוט.
קצת היה ברשימה שלי לשנה שעברה, אבל לא הגעתי אליו לעולם.
הוא חמוד. הוא כזה... יש בו, כאילו... אוקיי, בואו... ממש בשני משפטים אני אגיד מה חשבתי על The Artful Escape. זה ייקח פחות מדקה. זה משחק... זה סיפור כזה... זה כזה חצי walking simulator באיזשהו מובן, סיפור על מוזיקה ולמצוא את עצמך וזה, בלה בלה. סיפור חביב, יש לו קצת יותר מדי מכניקה והיא לא מעניינת. המכניקה של המשחק, יש בו שתי מכניקות, אחת היא ללכת ימינה, והשנייה היא basically סיימון.
אז אולי זה גם יתאים לילדים שלנו.
לא. זה... אז כן, מכנית הוא לא מעניין בכלל, הוא מאוד פסיכדלי כזה, יש פה סביבות חביבות, מוזיקה סבבה, סיפור חמוד אבל קצת יותר מדי קיצ'י לטעמי, זהו, הוא קצר, הוא לוקח כזה 4 שעות אולי, והוא חינם בגיימפס.
זהו, כן, חיכיתי לשורה הזאת.
כן, כן, משחק גיימפס לחלוטין.
כן, הרבה יותר קל להגיד על משחקים שכן, הוא נחמד, הוא לוקח 4 שעות, אבל הוא חינם בגיימפס. אז בסדר.
כן, כן, כן.
אז אנחנו צריכים להתחיל...
טוב, זהו, לא צריך לדבר עליו יותר. חדשות.
אחלה, חדשות. היה נינטנדו דיירקט.
ייי.
אני ציפיתי שהוא יהיה משעמם לחלוטין, אבל אנשים שחלק מהחזות אשכרה נינו אותם טוענים שהוא לא היה משעמם לחלוטין,
הוא לא היה משעמם לחלוטין.
הוא היה בסדר, הוא לא היה מרגש בשום צורה ש...
הוא לא היה מרגש, אבל הוא לא היה משעמם לחלוטין. יש קרונו קרוס, רימאסטר לקרונו קרוס, שמגיע לא רק לסוויץ' לכל הקונסולות, זה מגניב. RPG מהקלאסיים למי שלא מכיר. יש ווי ספורטס, נינטנדו סוויץ' ספורטס.
נינטנדו סוויץ' ספורטס. כן.
שאף אחד לא תיבה, הם לא הוציאו אותו ביחד עם הסוויץ' בגדול.
כי הם לא היו חשבו שהעולם מוכן לשם נינטנדו סוויץ' ספורטס.
כן. וגם, לא יודע, כנראה לא רוצים למכור, רוצים למכור פחות קונסולות. זה מוזר. כאילו, מתחשב בכמה שווי ספורטס היה פופולרי על הווי.
כל מיני דברים לא של נינטנדו שמגיעים לסוויץ', כמו No Man's Sky ופורטל ואסאסינס קריד 2 ושטויות כאלה. לא יודע, הכריזו על Xenoblade Chronicles 3, למקרה שמישהו חשב שזה לא יקרה. קירבי הוא מכונית עכשיו?
כן.
I guess.
כיסוי למכונית, לא?
כן, כן.
כן, יש תאריך לספלטון. 3.
יש תאריך לאדוונצורס 1.2 או שהוא היה תאריך?
אני לא חושב שהיה.
היה, דיברו על אפריל ועכשיו הם מותד היום באפריל או משהו כזה, לא?
אוקיי, אז סבבה. הוא נראה חמוד, אבל עדיין כאילו מצפים ממני. אני גם בעדו, אבל אולי 60 דולר לרימייקים של אדוונצורס 1.2.
בדיוק, אני בעדו, אבל נינטנדו are being douchebags about it.
כן, זה נינטנדו.
כן, נינטנדו וויל נינטנדו איט. אז זה היה זה, חוץ מזה, חוץ מהנטנדו דירקט, אחרי כל הרכישות החדשות והמרגשות שהיו לנו בחודשים האחרונים, אז סוני קונה את בנג'י, שזה כאילו, לא יודע, מייקרוסופט קונה את כל אקטיביז'ן וסוני קונה את בנג'י, זה מאוד כאילו ניסיון להחזיר, זה נראה כמו ניסיון מאוד גרוע להחזיר להם.
כן, רק ש... obviously עסקה כזאת לא, זה לא משהו שעושים בתור כזה impulse buy.
כן.
כזה, אוי, שיט, הם קנו את Activision, מהר מהר מה נעשה? אוקיי, 3.6 מיליארד דולר בשביל בנג'י.
כן, נכון, אבל ההכרזה על זה כן יכולה להיות כאילו impulse announcement. כאילו, התזמון של ההכרזה כן יכול להיות לא מקרי, אני לא יודע באמת, כי באמת זה כל כך לא באותו סדר גודל שאין מה לדבר, אבל כן, ככל הנראה, לפחות בשלב הזה, דסטיני אמור להיות עדיין מולטי פלטפורם, שזה הדבר העיקרי שבנג'י עושה באמנו, אבל אני מדברת על זה שהולכים, היא הולכת לעשות להתפשט למלא live service games חדשים, אז אני מניח שלבנג'י יהיה חלק בזה.
זה מאוד הגיוני בתכלס, כל המשחקים הגדולים של סוני, ה-first party, או I guess אפשר לקרוא לזה second party סוג של?
כן.
כל הסטודיואים ששייכים לסוני, הם כולם... סינגל פלייר, תכלס.
אני חייב להגיד שזה אחד הדברים שאני עובד בהם, שאני אוהב בהם.
כן, אז אתה אוהב את זה ואני אוהב את זה, אבל סוני אני יכול להבין למה לא אוהבת את זה, והם רוצים שיהיה להם גם משחקי מולטיפלייר גדולים ולייב סרוויס ודברים כאלה, ובנג'י היא מועמדת טובה לעשות את זה, וגם יש להם כאילו, obviously מפתחים מאוד טובים, והם אמרו, אני לא זוכר איפה זה היה, אבל הם אמרו באיזה רעיון, ג'ים ריין אמר שחלק מהותי מה-3.6 מיליארד דולר האלה, הולך פשוט לדאוג שהאנשים שעובדים בבנג'י יישארו שם, ויעבדו בשביל סוני עכשיו. אז הם רוצים את האנשים לא פחות מאשר את ה... מותג ואת דסטיני.
כן. טוב, שיהיה להם בהצלחה.
וגם לאנשים.
וגם לאנשים.
ועוד רכישה אחת מאוד מאוד חשובה שצריך להזכיר. ניו יורק טיימס קנה את וורדל שדיברנו עליו בפרק הקודם.
כן.
בסכום 7 ספרות נמוך, ככה הם קראו לזה.
כן.
כבר כמה מיליונים.
עדיין very impressive.
בשביל אפליקציה של עמוד אחד, שלתקום שדע יש בסוס קוד שלה את כל המילים, משהו כמו 3-4 שנים קדימה, אז כאילו... כן, אני, יש הרבה מאוד רגשות ברשת לגבי זה.
באמת קשה להגיד איזה מהשלוש הרכישות האלה יותר משמעותית.
זה נכון, אבל אני יכול להגיד כנראה לגבי משהו אחרי הרבה רגשות, וזה כנראה וורדל. לי הרגש בעיקר היה אדישות, עד שכאילו, אוקיי, באיזה שלב זה לא יודע, אם זה יפסיק להיות חינמי, אז נפסיק לשחק, אבל עד שהיום בבוקר אני גיליתי שכשהם אשכרה החליפו, העבירו דומיין, ונמחק לי הסטריק שהייתי בו.
לי לא נמחק הסטריק, אגב.
הם אמרו שזה היה באיזה בג כשהם העבירו את הדומיינים, ואז הם תקנו את זה, אז יכול להיות שעשית את זה אחרי התיקון.
כן, כאילו, זה לא הסטריק הזה גבוה, כי לא מזמן נכשלתי בוורדל, אבל עדיין אני שונא אותם על זה עכשיו, וכאילו צריכים למות בעיני.
דווקא אני יש לי, הרגש היחיד שיש לי על זה, זה שמחה גדולה לאדם שמחר את זה, כל הכבוד, איזה כיף.
כן, בהחלט.
סיפור סינדרלה שכזה.
אני אגיד שאני כאילו מנוי לאפליקציית וורד גיימס של הניו יורק טיימס, ואני עושה, פותר את התשבצים שלהם ודברים אחרים, וכאילו זה מאוד נחמד. לא מדבר על זה פה, כי זה טכנית לא לגמרי, לא באמת משחק, זה תשפצים, אבל זה כיף.
אבל אתה יכול אם אתה רוצה, כן. אוקיי, והחלשה האחרונה, שתכלס, כאילו אני חושב מכל מה שאמרנו היום, היא זאת שהכי מעניינת אותי, The Wolf Among Us, אנחנו יודענו שזה כבר בפיתוח, מאז שטלטל גיימס סוג של קמו חזרה לחיים, סוג של, ואמרו שהם עובדים על זה, אבל זה שאמרו שהם עובדים על זה לא באמת היה, לא באמת אמר שזה יקרה מתישהו, יש עכשיו טריילר, שעדיין זה לא אומר שזה יקרה משהו, אבל הסיכויים טיפה עלו עכשיו, שזה אשכרה יצא.
כן, הטריילר גם באופן לא מפתיע לא אומר כמעט כלום, חוץ מזה קיים, אבל זה הרבה.
לא, זה קיים, והנה הדמויות אגדות שיהיו, כאילו סט ספציפי של דמויות שלא היו בקומיקס, וכן יהיו במשחק, ולדעתי זה דווקא מעניין.
זה היה חמוד.
אבל זה יוצא ב-2023, אז יש עוד זמן לספקולציות לגבי כאילו מה יש שם והאם זה באמת יהיה. אני אופטימי.
ייי, אופטימיות.
אני לא אופטימי.
ייי, לא אופטימיות.
אבל לגבי, אבל בכלל או כאילו לגבי...
שמעתם את כל הדעות כאן, חברים?
גם וגם.
אוקיי, סבבה. אני לא יודע, אני חושב, טלטל גיימס, המשחק היחיד שם שבאמת אהבתי היה The Wolf Among Us, אז לא יודע, אני מקווה טוב. לא שחקתי בהרבה מהם, אבל היחיד שאשכרה אהבתי ממה ששחקתי היה זה. אז אני מקווה טוב. זהו. טוב, אז אם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים של גיימפוד, אז אתם יכולים להיכנס ל-www.gamepod.co.il, ושם יש קישורים לכל המקומות האחרים שיש בהם פרקים של גיימפוד, טוויטר, פייסבוק, יוטיוב וכו. עושים גם קישורים לאני וארז, לפעמים מסטרימים דברים, ארז בעמים אלה מסטרים בעיקר הורייזון זירו דון, כהכנה להורייזון פורבידן ווסט. אני בעמים אלה מסטרים בעיקר גלומייבן ופוקמון.
בהכנה ליותר
גלומייבן. כהכנה ליותר גלומייבן, כן. וזהו, הצטרפו אלינו בפרק הבא בעוד שבועיים, שבו אני מדבר במשך 50 דקות על הורייזן פורבידן ווסט, אני מניח.
בהחלט.
אז זה הכל, להתראות לכולם.
להתראות.
ביי.
עוצר הקלטה.
לא עוצר הקלטה.